שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף עין א' במסכת עבודה זרה. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים בשורה השישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הנאה מיי נסך, בחלק השני נדבר על קניין משיכה אצל גוי. עוד מעט נראה איך גם זה מתקשר ליי נסך. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הנאה מיי נסך, ולגבי זה נראה שני נושאים. נושא אחד זה המשנה, אומרת המשנה שאם פועלים יהודים עבדו אצל גוי, והגוי במקום לשלם להם בכסף, הוא שלם להם ביין, והם הסכימו לזה, אז אם היין עוד לא נכנס לרשותם, הם עדיין יכולים להתחרט ולבקש כסף במקום. אבל אם היין כבר נכנס לרשותם, אז כרגע זה בעצם שלהם, אז הם נתקעו. למה? כי להשתמש ביין הם לא יכולים, כי אסור ליהנות מיי נסך. למכור את היין הם גם לא יכולים, כי כמובן גם זה הנאה. וגם להחזיר למעסיק הם לא יכולים, כי היין בעצם כבר שלהם. אם הם יחזירו לו ויתן להם כסף במקום, אז זה כאילו שהם מכרו לו את זה, וגם למכור לא אסור, ולכן הם תקועים והם הפסידו את שכרם. עד כאן הנושא הראשון. הנושא השני זה בגמרא. הגמרא לא מתייחסת למשנה, היא פשוט מביאה עוד נושא שקשור להנאה מיי נסך, וזה לגבי מס יין. כלומר, בזמנם כל אדם שהיה מגדל ענבים ומייצר יין, היה צריך לתת איזשהו אחוז למלך. אז נניח שיהודי הלך לשכן שלו הגוי, שבמקרה היום נוסע לארמון, והוא אמר לו, תעשה לי טובה, צא ואפס עליי למלך, כלומר, תפייס את היין, כלומר, תיתן את המס הזה במקומי, ואני אחזיר לך. ובאמת הגוי עשה את זה, נתן יין משלו למלך, שזה בעצם יין נסך, ואחרי זה היהודי יחזיר לו. ולגבי זה אומר רב, זה מותר. למה זה מותר? הרי לכאורה היהודי נהנה כאן מהיין נסך. מסביר רש"י, במס הזה של היין לא חייבים לתת יין ממש, אפשר גם לתת כסף במקום יין. ממילא היהודי לא נהנה מהיין נסך של הגוי, הגוי יכל לתת גם כסף, הוא זה שבחר לתת יין, ואת היהודי זה לא צריך לעניין. זה מה שאומר רב. אבל מקשה על זה הגמרא, הרי הברייתא אומרת במפורש, במקרה בדיוק זהה, אם אדם אמר לחבר שלו או לתחתי לעוצר, כלומר בעצם תשלם במקומי למי שאוסף את היין, זה אסור. אז איך רב אמר שזה מותר? עונה הגמרא, זה תלוי בניסוח. אם היהודי אמר עול תחתי לעוצר, זה באמת אסור, כי הוא בעצם אומר לו, תהיה שליח שלי, ואז זה כאילו שהיהודי עצמו משתמש ביי נסך בשביל לשלם למלך. אבל בניסוח של רב, צא ואפס עליי למלך, וגם בניסוח שברית עצמה מביאה, מלטני מן העוצר, כאן הוא לא אומר תהיה שליח שלי, אלא פשוט תעשה את זה במקומי ואני אחזיר לך. כאן הגוי נותן את היי נסך על דעת עצמו, וכמו שרשי אמר, הוא היה יכול לתת גם כסף, ולכן זה מותר. אז לסיכום, מתי זה מותר? א', לפי רשי, שאפשר לשלם גם כסף, וב', שהניסוח לא יהיה של שליחות. עד כאן הסעיף השני של החלק הראשון, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל במשנה בעמוד א', אבל אנחנו עוד לא נראה את המשנה, אלא נתחיל בנושא של הגמרא, אחרי זה תוך כדי נחזור למשנה. הנושא של הגמרא לוקח אותנו לעולם אחר לגמרי, לעולם של חושן משפט, וזה קניין משיכה אצל גוי. מה הכוונה? אז נקדים שאם יהודי קונה משהו מיהודי, נניח אני קונה מהשכן שלי אופניים ואני משלם לו, מה שגורם לאופניים להפוך להיות שלי, זה לא העובדה ששילמתי. התשלום זה רק בשביל שהוא יסכים לתת לי. אבל מה שבפועל מעביר את האופניים מהרשות שלו לרשות שלי, זה מעשה קניין. מה זה מעשה קניין? זה יכול להיות משיכה, הגבהה, קניין חצר, תלוי במה מדובר. בכל אופן, זה לא הכסף קונה, אלא המעשה קניין. מעכשיו בשביל לקצר, נקרא לזה פשוט משיכה. עכשיו זה כשיהודי קונה מיהודי, אגב יש מחלוקת בהם רואים האם זה מדאורייתא או לא, בכל אופן שוב, לא הכסף קונה, אלא המשיכה. עכשיו מה לגבי כשזה לא יהודי מיהודי, אלא יהודי מגוי או גוי מיהודי? אז כאן משמע בסוגיה שלפי כולם הכסף כן קונה, אבל יש מחלוקת האם רק הכסף קונה, או שאפשר גם לקנות על ידי משיכה. המיימר אומר שגם אצל גוי משיכה קונה, רבשי אומר שלא. אז שוב לסיכום, אצל גוי כסף כן קונה, האם משיכה קונה זה מחלוקת. המאמר אומר שכן, רבשי אומר שלא. זאת המחלוקת, והדיון לגבי המחלוקת ייקח אותנו עד הדף הבא, כלומר עד סוף השיעור, ונחלק אותו לשני שלבים. בשלב הראשון כל צד יביא ראיה לשיטתו, וכמובן הצד השני ידחה. בשלב השני, הגמרא עצמה תביא ראיות לכאן ולכאן, כשאחת מהראיות היא המשנה שלנו, לכן כל הסוגיה הזאת מובאת כאן. אז נתחיל בשלב הראשון, כל דעה מביאה ראיה לשיטתה, נתחיל במאמר. המאמר כאמור אומר שגוי קונה במשיכה, והוא מוכיח את זה ממתנות. הרי גם גויים נותנים מתנות אחד לשני, ובמתנות הרי אין כסף, זה ניתן בחינם, אז איך בכל זאת מקבל המתנה קונה אותה והנותן לא יכול לחזור בו? מסביר המאמר, כי המקבל קונה במשיכה, כלומר גם אצל גוי לא חייבים דווקא כסף, אפשר לקנות גם במשיכה. לך. זאת הראייה של המאמר, אבל דוחה רבשי, זה לא נכון. באמת אצל גויים כשנותנים מתנה, הם תמיד יכולים לחזור בהם. כלומר, באמת המקבל בכלל לא קנה. אז למה בכל זאת הם לא חוזרים בהם? פשוט כי זה גסות רוח לתת מתנה ואז לחזור בך. אבל באמת הם לא קנו, כי אצל גוי לא קונים במשיכה, אלא דווקא בכסף. אז זאת הראייה של המאמר והתחייה של רבשי, ועכשיו נראה את ההפוך, הראייה של רבשי והתחייה של המאמר. הראייה של רבשי קצת יותר מורכבת, וזה מהוראה שנתן רב ליהודים שהיו מוכרים יין לגויים. רב אמר להם, כשאתם מוכרים יין לגוי, אל תיתנו לגוי לקחת את היין ולמדוד לפני שהוא נותן לכם כסף. למה? כי כל עוד הוא לא נותן לכם כסף, בעצם היין עדיין של היהודי ועוד לא של הגוי, ואם הוא ייקח וימדוד, יוצא שהוא אוסר את היין עוד לפני שהוא קנה אותו, ואז היהודי כבר לא יכול למכור לו, כי הרי זה כבר יין נסך, ואסור ליהנות מיין נסך. לכן, קודם כל שהגוי ישלם, ואז בכסף הזה היין הופך להיות שלו, ואז שיגע כמה שהוא רוצה, לא אכפת לי שיאסור את היין שלו, העיקר שיעשור את זה רק אחרי שהוא קנה. זה מה שאמר רב, ומכאן מוכח באופן די מפורש שמה שקונה לגוי את היין זה דווקא הכסף, כי הרי אם המשיכה הייתה מספיקה, הרי הגוי עושה כאן משיכה, הוא לוקח את היין, אלא כנראה שאותה לקיחה עוד לא הופכת את היין להיות שלו, לכן רב אמר שקודם ישלמו כסף רק ככה היין שלהם, ואז שיגעו כמה שהם רוצים. זאת הראייה של רבשי, אבל גם את זה דוחה הגמרא. אומרת הגמרא, באמת יכול להיות שמשיכה כן קונה. ואם באמת הגוי היה לוקח את הכלי של היין מיהודי ואז מודד, זה היה בסדר גמור, כי ברגע שהוא לקח זה נקרא משיכה והוא בעצם קנה, ואז לא אכפת לי שהוא יגע זה כבר שלו, ואין שום בעיה שיהודי יקבל איזה כסף, זה כבר שייך לגוי. אז למה כאן בכל זאת רב אמר שקודם ישלמו כסף ורק אז יקבלו את היין? כי כאן לא מדובר שהיהודי נותן את הכלי שלו עם היין אל הגוי, שאז כאמור אין בעיה, כי הגוי קונה את היין מיד במשיכה. אלא מדובר שהגוי הביא כלי משלו מהבית והוא עומד שם, והיהודי מוזג מהכלי שלו אל הכלי של הגוי. כלומר, בעצם הגוי עוד לא עשה משיכה, הוא פשוט עומד שם יציב. עכשיו, מה הבעיה בזה? הרי עוד שנייה הגוי התחיל ללכת עם היין לפני שהוא ייגע בו, ואז הוא בעצם יקנה, אז יוצא שהוא עדיין קנה לפני שהוא אסר את היין, אז מה הבעיה? מסבירה הגמרא, הבעיה היא שבתוך אותו כלי של הגוי יש שאריות מיין קודם שהיה לגוי, כלומר, יין נסך. וברגע שהיין של היהודי נוגע באותם שאריות, אז אותו יין של היהודי גם הוא נאסר. וזה עוד לפני שהגוי בכלל קנה, כי הוא כאמור עוד לא זז, הוא עוד לא עשה משיכה, ואז זה בעיה, כי היין עדיין של היהודי, והוא כבר נאסר, ועכשיו אסור ליהודי לקבל איזה כסף. לכן כאמור המערב, קודם תקבלו כסף, ואז תמזגו. זאת התשובה של הגמרא באופן כללי, באמת משיכה קונה, אלא שכאן לא הייתה משיכה, אלא הוא פשוט מזג לו את היין והם נאסרו מהשאריות שהיו שם לפני כן, ולכן רב אמר, תקבלו כסף, כך היין הופך להיות של הגוי, ואז אין בעיה שזה ייגע בשאריות. עד כאן התשובה. עכשיו בואו ניכנס קצת לפרטים. אומרת הגמרא, לכאורה גם במקרה שהרגע תיארנו, עדיין לא צריך כסף. למה? כי אמנם הגוי עוד לא קנה במשיכה, אבל לכאורה הוא כן קנה לפני שהיין נאסר, בהגבעה או בחצר. למה? בהגבעה כי הוא כרגע עומד עם הכלי שלו באוויר והיין נכנס לתוכו, זה נחשב שהוא מגביע גם את היין, ובחצר כי זה החצר, כי בשביל לקנות בקניין חצר זה לאו דווקא ממש חצר, אלא גם אם הדבר שמוכרים אותו נכנס לתוך הכלי של הקונה, גם זה נקרא קניין חצר. ואותו קניין הגבעה או חצר, הגוי בעצם מבצע ברגע שהיין נכנס רק להעביר הכלי, לפני שהוא בכלל נגע בשריות. אז שוב עולה השאלה, מי צריך כאן כסף? הרי הגוי כבר קנה בהגבעה או בחצר, ורק אחרי זה היין נאסר כשהוא נגע בשריות. אז למה רב אמר שצריך כסף לפני? זאת השאלה, ועל זה אפשר לומר שהגמרא מביאה ארבע תשובות, נראה אותם לא בדיוק לפי הסדר. תשובה אחת עונה לגבי הגבהה, תשובה שנייה עונה לגבי קניין חצר, ושתי התשובות האחרונות עונות לגבי שתי השאלות, כלומר גם הגבהה וגם חצר. אז לגבי קניין הגבהה אומרת הגמרא תשובה ראשונה, פשוט אפשר להעמיד שכאן הגוי לא מחזיק את הכלי ביד, אלא הכלי מונח על הקרקע. זה פותר את קניין ההגבהה. לגבי קניין חצר אומרת הגמרא, את זה אפשר לפתור אם נסבור כמו הדעה שאומרת שכלים של הקונה לא קונים לו בקניין חצר אם הם נמצאים בשטח של המוכר, וכאן הרי הם בשטח של המוכר, של היהודי, לכן כאן לא שייך קניין חצר. זה לגבי קניין חצר. התשובה הזאת לא כל כך טובה, כי זה באמת מחלוקת האם במצב כזה יש קניין חצר או לא, והגמרא מעדיפה לא להכניס את רב לאותה מחלוקת. בכל אופן, זאת תשובה אפשרית לגבי קניין חצר. אז בינתיים ראינו שתי תשובות למה לא שייך קניין הגבהה ולא שייך קניין חצר. תשובה שלישית שונה גם על הגבהה וגם על חצר, זה שניצוק חיבור. מה הכוונה? כשהיהודי מוזג את היין לתוך הכלי של הגוי, אז נכון שבאמת כשהטיפות הראשונות נכנסות לאוויר הכלי של הגוי, אז הגוי כבר קונה אותם או בהגבהה או בחצר, וכרגע הם באמת שלו עוד לפני שהם נאסרו. אבל ברגע שאותם טיפות ממשיכות ליפול הלאה והן נוגעות בשאריות יין שבתחתית הכלי ונאסרות, אז לא רק הם נאסרות, אלא ניצוק חיבור. כלומר, כשיוצקים נוזל, כלומר, כשמוזגים למשל יין, אז אותו יין שנמצא באוויר בעצם מחבר בין הכלי הנותן לבין הכלי המקבל, ולכן כיוון שהיין הראשון שנחת בכלי המקבל כבר נאסר, אז בזה כאילו כמו בזרם חשמלי, כל היין נאסר, גם היין שכרגע עדיין בכלי של היהודי, ואז יוצא שהיין נאסר עוד לפני שהגוי קנה את כולו, ולכן קניין הגבהה וקניין חצר לא יעזרו להציל את המצב כאן, ולכן רב אמר, תשלמו כסף לפני שאתם מתחילים למזוג. זאת התשובה השלישית, והיא כאמור מסבירה גם את הגבהה וגם את חצר, אבל כמו התשובה הקודמת, גם היא בעייתית, כי השאלה אם ניצוק נחשב חיבור, זה גם כנתון במחלוקת, וגם בזה הגמרא מעדיפה לא להכניס את רב למחלוקת, ולכן אנחנו עוברים לתשובה הרביעית והאחרונה, שגם היא פותרת את שתי השאלות ואיתן לנו שום בעיה, וזה לעשות סוג של הוקימת המציאותית, שכאן לא מדובר שהיהודי מכוון למזוג בדיוק לאמצע הכלי של הגוי, כך שהיין שהוא מוזג לא נוגע בשום דבר עד שהוא נוחת בקרקעית של הכלי, אלא כאן מדובר שהכלי של הגוי יש לו שולה עם רחבות, והשריות של היין שלו נמצאים על אותם שוליים, וכשהיהודי מוזג, הוא לא נזהר למזוג בדיוק לאמצע שלא ייגעו בשוליים, אלא הוא מוזג חופשי, ויוצא שהיין שהוא מוזג קודם נוגע בשריות יין שעל השוליים של הכלי של הגוי, ורק אחרי זה נכנס לתוך אוויר הכלי עצמו, ולכן גם אם נאמר שיש כאן קניין הגבה או חצר, זה לא עוזר, כי היין קודם נגע בשריות יין שעל השוליים ונאסר, ורק אחרי זה נכנס ונקנה על ידי הגוי בהגבה או בקניין. לכן, כאמור רב אמר, קודם שישלמו וזה הכל שלהם, ורק אחרי זה תמזוג בשביל שזה לא יעשר לפני שהם שילמו. אז בזה פתרנו את השאלות למה הם לא קנו בהגבהה או בחצר, ולסיכום רבה שניסה להוכיח מכאן שגוי לא קונה במשיכה ולכן רב צריך כסף, אבל דחינו ואמרנו לא נכון, אפשר במשיכה, אפשר גם בהגבהה או בחצר, פה ספציפית זה לא יתאפשר, לכן רב אמר שקודם ישלמו ורק אחרי זה היהודים זוג. עכשיו, לפני שנעבור הלאה, רק נעיר על זה עוד הערה קטנה, כל ההסבר הזה שבעיה עם התערובת של היין עם השאריות, בעצם מניח שאם יין מותר יתערבב עם יין אסור, אז כל העסק אסור בהנאה, וליהודי אסור לקבל כסף גם על היין המותר. עכשיו, זה לכאורה נתון במחלוקת, הרי רשב"ג אומר שגם אם יין מותר יתערב עם יין אסור, מותר לי לקבל כסף על היין המותר. אז לכאורה כאן, מה הבעיה? הרי יהודי מקבל כסף רק על היין שלו, כלומר על היין המותר, אז למה רב אמר שצריך קודם לשלם? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, נכון שרשב"ג אמר זה, אבל רב פסק כמוהו רק שמדובר בתערובת של חביות. כלומר, לא שממש נוזל יתערבב בנוזל, אלא שקבוצה של חביות מותרות יתערבבו בקבוצה של חביות אסורות. אבל כשממש נוזל יתערב עם נוזל, אז רב אומר שבאמת הכל אסור בהנאה, ולכן הוא אמר לאותם מוכרים יהודים, קודם תקבלו כסף ואז תתנו, אחרת כל היין יאסר ולא תוכלו כבר לקבל את הכסף. עד כאן הראיה של רב אשי והדחייה של הגמרא, ובזה הגענו לקצת מעל אמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לשלב השני של הדיון, כאן הגמרא עצמה מביאה קושיות לכאן ולכאן. לשלב השני של הדיון, כאן הגמרא עצמה מביאה ראיות לכאן ולכאן, נראה ראיה אחת לזה שמשיכה לא קונה, ושתי ראיות לזה שהיא קונה, את הראיה האחרונה לא נצליח לדחות. הראיה הראשונה היא כאמור לטובת רב אשי שמשיכה אצל גוי לא קונה, וזה מברייתא שמדברת על יהודי שקנה גרוטות מגוי ולא בדיוק הסתכל מה יש שם, הוא לקח הרמה של גרוטות והביא הביתה, ואחרי זה בבית הוא עובר ומסתכל מה יש שם, ופתאום הוא רואה שם פסל, וכמובן הוא רוצה להחזיר את זה לגוי, ולגבי זה אומרת הברייתא, אם הוא עוד לא שילם, אז בעצם הפסל הזה לכאורה עוד לא שלו, אז הוא יכול להחזיר לגוי, אפילו שהוא עשה משיכה, אבל אם הוא כבר שילם, אז הוא כבר לא יכול להחזיר לגוי, כי זה כבר שלו, ואם הוא יחזיר לגוי ויקבל כסף, יוצא שהוא נהנה מעבודה זרה. זאת הברייתא, והיא באופן די מפורש אומרת שמה שקונה זה לא המשיכה, אלא הכסף, לכן הכל תלוי האם הוא כבר שילם או שלא. זאת הראיה שמשיכה לא קונה, אבל דוחה הגמרא בשתי דחיות. דחייה אחת אומר אביי, באמת באופן כללי אולי משיכה קונה, ולמה שם זה לא קונה? כי זה מקח טעות, הוא לא התכוון לקנות פסל, זאת הדחייה של אביי, אבל שואל הזה רבה, אם אתה אומר שזה מקח טעות, אז גם בכסף מקח טעות לא עובד, אז למה הכסף קונה לו והמשיכה לא? לכן רבה דוחה בצורה אחרת, שהאמת היא שהכל פה מקח טעות, והוא באמת לא קונה לא בכסף, ולא במשיכה, ועקרונית הוא יכול להחזיר לגוי ולקבל חזרה את הכסף. אז למה בכל זאת הברייתא אומרת שאם הוא שילם הוא לא יכול להחזיר? כי זה נראה לא טוב, כי אנשים שיראו את זה יחשבו שהוא מוכר לגוי פסל ומקבל איזה כסף. לכן הוא לא יכול להחזיר, אבל באמת לא המשיכה ולא הכסף קנו לו, כי זה באמת הכל מקח טעות. עד כאן הראיה הראשונה והדחייה. הראיה השנייה לטובת המאמר שאומר שמשיכה כן קונה, והיא בעצם הסיבה שהבאנו את כל הסוגיה הזאת כאן, והיא מהמשנה שלנו. המשנה שלנו מדברת על יהודי שמוכר יין לגוי, ולגבי המחיר של אותו יין זה בעצם תלוי בשני גורמים. גורם אחד זה שהיהודי יפסוק כמה כל ליטר של יין עולה, וגורם שני זה שהוא ייתן לגוי, כלומר לקונה למדוד, כמה ליטרים של יין יש כאן. עכשיו מבחינת המחיר הסופי זה לא משנה מה יעשו קודם. קודם יפסקו את המחיר לכל ליטר, קודם ימדדו כמה ליטרים יש. אבל מבחינת גמירות הדעת של הקונה, יש יש הבדל, כי לקונה יש גמירות דעת לקנות גם לפני שום מדד, כי הוא רואה בעיניים כמה בערך יש, זה מה שהוא רוצה, גם אם הוא לא יודע אם זה 100 ליטר או 120 ליטר, הוא מבחינתו גומר את דעתו לקנות. אבל מבחינת פסיקת המחיר כמה כל ליטר יעלה, זה כן קריטי. כלומר, אין לו גמירות דעת לקנות לפני שהמוכר היהודי יפסוק כמה כל ליטר עולה. עכשיו, ממילא אומרת המשנה שלסדר של הדברים יש נפקמינה מבחינת יין נסך, כי מיהודי מוכר לגוי יין, והגוי עוד לא שילם, והוא משך את היין בשביל למדוד, אז אם עוד לפני זה כבר היהודי פסק כמה כל ליטר יעלה, אז בעצם כשהגוי מושך את היין בשביל למדוד, יש לו גמירות דעת לקנות כבר בזמן המשיכה, כי הוא יודע כבר כמה כל ליטר יעלה, ובדיוק המדידה זה פחות משנה לו, אז כבר כשהוא מושך זה בעצם כבר שלו, ואחרי זה כשהוא מודד את היין ובזה הוא בעצם נוגע בו והופך אותו ליין נסך, מבחינת היהודי זה כבר לא משנה. הוא מכר את היין לגוי כשהיין היה מותר, ומותר לו לקבל איזה כסף. אבל אם זה היה להפך, כלומר, הגוי משך את היין בשביל למדוד לפני שהיהודי פסק את המחיר לכל ליטר, אז כאן הגוי בכלל עוד לא התכוון לקנות, אז היין עדיין של היהודי, והגוי עכשיו נוגע בו בשביל למדוד, אז בזה הוא אוסר את היין של היהודי. ועכשיו היהודי כבר לא יכול לקבל כסף על היין, כי היין כבר נאסר ואי אפשר ליהנות מיין נסך. זה מה שאומרת המשנה, ועכשיו אנחנו רואים שבאופן מאוד ברור, מה שגורם ליין להפוך להיות של הגוי, זה שהוא מושך, כמובן, בהנחה שיש גמירות דעת. אז הנה ראיה להמימר, שמשיכה בגוי כן קונה. עד כאן הראיה מהמשנה, אבל דוחה הגמרא זה לא ראיה, יכולת שבאמת המשיכה בכלל לא קונה. ומה שהם עשו זה שהגוי קודם כל שילם שקל אחד, כלומר איזשהו תשלום סמלי שזה בעצם מה שקונה לו את היין ולא המשיכה, וכמובן גם זה תלוי בגמירות הדעת, האם הוא ידע כבר את המחיר לכל ליטר או לא, אם הוא ידע זה יין מותר כי הוא קנה לפני שהוא אסר אותו, אם הוא לא ידע יין אסור כי הוא אסר אותו לפני שהוא קנה, בכל אופן מה שקנה זה הכסף ולא המשיכה, עד כאן הראיה השנייה. הראיה השלישית והמכריעה זה 5 שורות לפני סוף עמוד ב', זה גם ראיה לדעת המאמר שגוי כן קונה במשיכה, וזה מגוי שגנב מיהודי. כשגוי גונב מיהודי, יש שתי חומרות שאין ביהודי שגונב מיהודי. א', שבגוי, גם אם זה פחות משווה פרוטה, אין מחילה, כלומר גם זה נחשב גניבה, וב', גוי שגונב חייב מיטה, בניגוד כמובן ליהודי שהוא רק חייב בכפל. עכשיו על זה מוסיף רבי יוחנן, שאם גוי גנב פחות משווה פרוטה מיהודי, אז כאמור הוא חייב מיטה, אבל מצד שני, הכסף הזה לא ניתן להישבון, כלומר הגוי או היורשים שלו לא צריכים להשיב את אותו פחות משווה פרוטה ליהודי שזה נגנב ממנו. למה? כי אמנם לגבי הגוי אנחנו מחמירים, כי אצל הגויים לא מוכלים על פחות משווה פרוטה, אבל אצל היהודי כן, אז היהודי מחל, ולכן זה נשאר של הגוי או בעצם של היורשים שלו. זה מה שאמר רבי יוחנן. עכשיו מזה רוצה רבינה להוכיח שמשיכה קונה. כי הרי בשביל שנאמר שהכסף נשאר אצל היורשים, אנחנו חייבים להניח שהגוי קנה את זה. ובמה הוא קנה את זה? הרי הוא גנב את זה, הוא לא שילם על זה, אלא כנראה הוא קנה את זה במשיכה. כמו שבאמת בכל דיני גניבה, חייבים שיהיה איזשהו מעשה קניין, אחרת זה לא נחשב גניבה. אז גם כאן הגוי קנה במשיכה, ומכאן ראיה שגם אצל גוי מיהודי, משיכה קונה. זאת הראיה של רבינה. הגמרא מנסה לדחות את זה ולומר שבעצם הגוי לא קנה ובאמת הכסף הזה עדיין שייך ליהודי ובכל זאת הורגים אותו פשוט על עצם זה שהוא צייר את היהודי ושכשרבי יוחנן אמר שאי אפשר להחזיר זה לא כי זה שייך לגוי וזה נשאר אצלו והיהודי מוכל אלא פשוט אי אפשר להחזיר כי הוא בעצם אף פעם לא לקח ממנו כי הוא אף פעם לא קנה זה מה שהגמרא מנסה לדחות אבל בהמשך הדברים ברור שזה לא הכוונה כי רבי יוחנן ממשיך ואומר שאם גוי אחר אחר כך בא וגנב מהגוי הראשון גם אותו הורגים ובשביל לומר את זה חייבים לומר שזה באמת הגוי הראשון קנה את זה כי אחרת מה פתאום שנהרוג את הגוי השני הרי הוא לא צייר את היהודי, מקסימום הוא צייר את הגוי הראשון, על זה לא הורגים, אלא כנראה שזה באמת שייך לגוי הראשון, כי הוא קנה את זה במשיכה, ומכאן ראיה שבאמת גוי כן קונה במשיכה, ומסכם את הגמרא, שמע מינה שגוי קונה במשיכה, בזה הגענו לשורה החמישית בעין בית עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים עיקריים, בחלק הראשון דיברנו על הנאה מיין נסך, ראינו לגבי איזה שתי הלכות, הלכה אחת במשנה שפועלים שקיבלו יין נסך בתור שכר, אם זה כבר נכנס לרשותם וזה בעצם שלהם לא יכולים לחזור בהם, כי אסור להחזיר את זה ולקבל כסף כי זה הנאה מיין נסך, הלכה שנייה, אדם שמבקש מגוי שישלם בשבילו את מס היין למלך, זה מותר בשני תנאים, א' שאפשר לשלם כסף במקום יין, וב' שהניסוח שהוא אמר לו לא היה ניסוח של שליחות, כלומר עול תחתי לעוצר, אלא ניסוח כמו צבע אפס עליי למלך או מלטני מן העוצר, שאז מותר, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו שאם מוכרים לגוי, קונים מגוי, אפשר לקנות בכסף, אבל יש מחלוקת האם אפשר גם במשיכה, לפי המאמר כן, לפי רבי אשי לא. את הדיון לגבי זה חילקנו לשני שלבים. בשלב הראשון כל אחד הביא ראיה לשיטתו, המאמר הוכיח מזה שגויים שולחים מתנות אחד לשני והם לא מתחרטים, כלומר כנראה שהם קונים גם בלי כסף, אבל רבי אשי דחה, היכולת שהם יכולים לחזור בהם, פשוט זה גסות רוח לעשות את זה. ומצד שני רבי אשי הביא ראיה לשיטה שלו, מזה שרב אמר למוכרים של היין, קודם כל תקבלו כסף, ורק אז תיתנו לגוי לקחת את היין ולמדוד, כי אם הוא קודם ייקח וימדוד, ורק אז ירצה לשלם, כבר לא תוכלו לקבל כסף, כי בזה שהוא מדד הוא עשר את היין, ואתם כבר לא יכולים ליהנות מזה, אז מכאן ראיה שמה שקונה זה הכסף, ולא זה שהגוי מושך, אבל את זה דוחה הגמרא, לא נכון, יכול להיות שבאמת המשיכה קונה, אלא שכאן לא הייתה משיכה, יהודי פשוט מזג מהכלי שלו אל הכלי של הגוי, לכן הוא אמר, קודם תנו כסף. עכשיו על זה נכנסנו לפירוט קצת ארוך, שלכאורה אמנם אין משיכה, אבל יש קניין אחר, וזה הגבעה או חצר, והסברנו למה כאן זה לא שייך, בכל אופן זה היה השלב הראשון. השלב השני בדיון היה עוד ראיה אחת לטובת רבשי, ועוד שתי ראיות לטובת המאמר, הראיה לרבשי היה ממי שקונה גרוטות מגוי, ואז הוא מגלה שבתוך הגרוטות יש פסל, וברייתא אומרת שאם הוא כבר שילם, הוא כבר לא יכול להחזיר, אז לכאורה מה שקובע זה התשלום, כלומר המשיכה לא קונה, אבל דוחה הגמרא לא נכון, כאן לא התשלום ולא המשיכה קונה, כי זה בכלל מקח טעות, וכאן הוא לא יכול להחזיר, פשוט כי זה נראה כאילו שהוא מוכר לגוי פסל ומקבל כסף, ולכן זה אסור, אבל מצד הדין, אף אחד לא קנה כאן כלום, זאת ראיה לרבשי ודחינו. ראיה שנייה זה לטובת המאמר שמשיכה כן קונה, וזה מהמשנה שלנו, לכן הבאנו את כל הדיון הזה כאן, וזה שאם גוי קנה יין מיהודי, והוא עוד לא ידע כמה כל ליטר עולה, והוא משך את זה אליו בשביל למדוד, אז בזה הוא בעצם אסר את היין, ויהודי כבר לא יוכל לקבל כסף, כי הוא אסר את היין כשזה עדיין שייך ליהודי, אבל אם הוא ידע כמה כל ליטר עולה והוא משך, אז זה כבר הפך להיות של הגוי, וגם אם הוא עדד ונגע בזה, לא אכפת לי שהוא אסר את זה כי זה כבר שלו, ויהודי יכול לקבל כסף. אז מכאן שמה שקונה זה המשיכה ולא הכסף, אבל דוחה הגמרא, אולי שם גם היה איזשהו כסף סמלי לפני, וזה מה שקנה, ולכן אין מכאן ראייה. אבל ראייה שלישית והאחרונה, שאת זה הגמרא לא דוחה, זה בעצם העובדה שאומר רבי יוחנן, אם גוי גנב פחות משווה פרוטה, אמנם הורגים אותו, אבל את הכסף לא צריך להחזיר לנגנב, כי זה הופך להיות של הגוי, כלומר, הגוי קונה בקניין גניבה של משיכה, ומכאן ראייה שגוי קונה במשיכה כל טוב.